טוב, אנחנו דיברנו על קידושין לאחר למד, ואמרתי שהסוגיה שאחרי זה, זה קידושין, בסדר, זה בין כל חודיך, אחר כך נעלה, אז אני אדיק את זה כשאצטרך. דיברנו על קידושין לאחר למד, והסוגיה הבאה אחרי זה עתיד דיבור ומבטל דיבור. בוא כתב יוחנן ורשת הקיש. אחרי זה יש קידושין נ"ט עמוד ב', קידושין מעכשיו ולאחר למד, שזה המקרה השני, השלישי בעצם, במשנה. קידושין לאחר למד זה המקרה השני, קידושין מעכשיו ולאחר למד זה המקרה השלישי. אמרתי שדידקטית יותר נראה לי לעבור לדיון של קידושין מעכשיו ולאחר למד, כי כל הרעיון זה כל הזמן להשוות אותו מול קידושין לאחר למד, ונדחה את העניין של עתיד דיבור מבטל דיבור לאחר כך, למרות שבגמרא זה מופיע קודם. אבל עכשיו כשהתחלתי את הסוגיה של מעכשיו ולאחר למד, ראיתי שיש פה איזשהו תפר שדורש מאיתנו א', לדבר עדיין עוד על קצת על קידושין לאחר למד של עצמם, וגם זה יכניס אותנו קצת לעתיד דיבור ומבטל דיבור. אז בכל זאת אני אקדיש לפחות את השיעור הזה, נראה עוד מה נספיק, לתפר הזה לפני שאנחנו עוברים לקידושין מעכשיו ולאחר למד. אז כך, יש הגמרא, המשנה מדברת וכן האומר לאישה, כן? אני רק מזכיר את המשנה. וכן האומר לאישה, עכשיו אני אדביק אותו. אז במשנה, טוב, ראינו את המשנה, וכן האומר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום מקודשת לשני. בת ישראל לכהן תאכל בתרומה, מעכשיו, בת ישראל לכהן תאכל בתרומה, מעכשיו ולאחר 30 יום, זה המקרה השלישי, המקרה הראשון אני לא מביא פה בכלל, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום מקודשת ואינה מקודשת, בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה. אז אלה שני המקרים. עכשיו המשחק שלנו זה בשאלה על מה אנחנו מדברים, על המקרה הראשון או על המקרה השני. אז בואו נראה את הגמרא בדף נ"ט עמוד ב', שזה הגמרא שכבר, אני מדלג על עתיד דיבור ומבטל דיבור, אני אחזור לזה אחר כך. אז הגמרא הזאת מביאה פה מחלוקת, רב ושמואל, נ"ט עמוד ב', מקודשת לשני. מה, מקודשת לשני הכוונה, איזה מקרה זה?
שני שקידש אותה.
כן, אז מה, אבל זה המקרה הראשון מבין השניים, כאילו המציאה של המשנה, נכון? זאת אומרת, קידושין לאחר למד, לא מעכשיו הוא לאחר למד. מקודשת לשני, אמר רב, מקודשת לשני לעולם. ושמואל אמר, מקודשת לשני עד למד יום. לאחר למד יום, פק אי קידושי שני, וגם ראי קידושי ראשון. זה חידוש מעניין. זאת אומרת, אני מקדש אישה לאחר למד. עכשיו, אתה מגיע ומקדש אותה אחרי שבוע. אז היא מקודשת, כך כתוב במשנה. אומר שמואל, כן, מקודשת לשלושה שבועות. את אחרי שלושה שבועות, בעצם הקידושין שלך מתפוגגים, ושלי, אחרי הלמד יום, מגיעים וחלים עליה. עכשיו היא מקודשת לי. ורב אומר לו, ברגע שאתה קידשת, אז היא מקודשת לך, וזהו, זה לא פוקע. זה נשאר לתמיד. הגמרא מיד דוחה את זה, יתיב רב חיסדא וקקש ילי. קידושי שני, במאי פאקי? רב חיסדא אומר, איך זה יכול להיות? מה פתאום אחרי שלושה שבועות, הקידושין של השני פורחים, מתפוגגים? איך הדבר הזה קורה? זאת אומרת, רב חיסדא אומר, לא יכול להיות שזה מדבר על המקרה הזה במשנה, כי הקידושין של השני לא יכולים לפקוע סתם ככה. עכשיו, בעצם, הקושייה הזאת אומרת שכנראה זה לא מדבר על המקרה הראשון, אלא הנה אומרת הגמרא מיד אחרי זה, אמר לרב יוסף, מר הרי שמתנה לה, וקשיה לי רב יהודה, סליחה, וקשיה לי, רב יהודה הסיפא מתנה לה, ולא קשיה לי. במילים אחרות, טעית, זה לא עוסק במקרה הראשון של המשנה, במציאתה, אלא בסיפא, במקרה השני של המשנה. בקיצור, מסקנת הגמרא, לא יכולה להיות דעה כמו זאת של שמואל, שהקידושין שלה פוקעים בסוף ה-30 יום וחוזרים לראשון, אוטומטית. לכן בקידושין לאחר למד זה לא יכול להיות. ומכאן והלאה, הגמרא מתחילה לדון, אוקיי, אז על המקרה השני, איך בדיוק מדובר, ומה דעת רב, ומה דעת שמואל, מה המחלוקת ביניהם, זה הנושא שבו אנחנו נעסוק אחר כך. אבל אני רוצה דווקא להתמקד בחלק הזה של הגמרא, חלק הראשון. למה לא יכול להיות שזה עוסק בחלק הראשון? אוקיי? לפני שאני מגיע לשאלה למה זה לא יכול להיות, יש מקום לדון האם באמת הדעה הראשונה נדחתה, כי זה מופיע, יש סתמא דגמרא, נכון? הסתמא דגמרא אומר, פה, כן, מקודשת לשני, אמר רב מקודשת לשני לעולם, שהוא אומר, מקודשת לשני על למד יום, בסדר? לאחר למד יום פקה קידושי שני וגם קידושי ראשון. הציטוט מתחיל במקודשת לשני, שזה ציטוט של המשנה, של המקרה הראשון במשנה. זאת אומרת שבעצם מחלוקת רב ושמואל במקורה באמת נאמרה על המקרה השני במשנה. כאילו על המציאתה, אני מתכוון, עוד פעם, השני זה נורא מבלבל. זאת אומרת, נקרא לזה מקרה הראשון והשני. בסדר, הראשון זה המציאתה והשני זה הסיפא. המקרה הראשון שקידושין לאחר למד. זה, בציטוט זה מופיע, מקודשת לשני. ואז רב ושמואל חולקים ביניהם. עכשיו רב חיסדא, מקשה קושייה, למה? כי גם הוא כנראה הבין שזה מדבר על המקרה של קידושין לאחר למד. אז זה לא יכול להיות. על זה מתרצת הגמרא, לא, זה מדבר על המקרה של קידושין מעכשיו ולאחר למד, נכון? זה אמר לרב יוסף, וכן זה פה. אז רב יוסף הולך נגד רב חיסדא והסתמא דגמרא, הוא אומר לא, זה מדבר על המקרה האחרון של המשנה. מה הם סברו? אז יכול להיות ש... זהו, שאלה אם יש מישהו שחולק על רב יוסף. אפשר היה לקרוא את הגמרא שלו. אין, פשוט התבלבלת, רב יוסף או רב חיסדא העמיד אותנו על טעותינו, ואז רב יוסף מתקן, וזהו, וזה נגמר. אוקיי? אין דעה כזאת ולא יכולה להיות דעה כזאת. אבל בהחלט יכול להיות, ונראה מהמבנה של הגמרא, שהייתה פה קודם דעה שבאמת הבינה שזה המקרה השני. כי כמו שאמרתי קודם, הרי בציטוט עצמו, הציטוט מתחיל במילים מקודשת לשני. מקודשת לשני זה המקרה של קידושין אחר למד. ועל זה מובד מחלוקת רב ושמואל. עכשיו, רב חיסדא מקשה על זה קושייה, ולכן אנחנו מתקנים. או רב יוסף מציע תיקון. אבל רב יוסף צריך להציע תיקון, כי בציטוט של המחלוקת נראה בבירור שהיא מדברת על המקרה של קידושין אחר למד. ולכן יכול להיות שיש פה כן דעה שאולי לא מופיעה בגמרא, התירוץ של הדעה הזאת לא מופיעה בגמרא, אבל יש פה דעה שסברה שזה מדבר באמת על המקרה של קידושין אחר למד. מקרה הראשון, לא המקרה השני. אוקיי? רב חיסדא מקשה, ורב יוסף כתוצאה מזה משנה את העניין. היה אפשר להגיד שזה הציטוט הזה הוא לא ציטוט, זה פרשנות. מקודשת לשני זה הגמרא אומרת. ועל זה מובאת מחלוקת רב ושמואל, כי הגמרא הבינה בהתחלה שזה מדבר על המקרה הראשון. ואז רב חיסדא מקשה, והגמרא הבינה שהייתה טעות, והיא חוזרת ומעמידה את זה למקרה השני. ואז זה לא ציטוט של מחלוקת רב ושמואל, אלא המילים מקודשת לשני, זאת מסגרת שהגמרא מכניסה, זה לא ציטוט של המחלוקת המקורית. ואם זה ככה, זה באמת ירד ואין דעה כזאת. אוקיי? זאת אומרת, יש פה שתי אפשרויות לקרוא את המהלך הזה, כי השאלה פשוט, עד כמה אני צריך לחפש אפשרות כן להעמיד את המחלוקת על המקרה הראשון של המשנה. האם באופן עקרוני יש אפשרות כזאת, או שזה רק צורה דידקטית של הגמרא, אבל בסוף בסוף ברור שזה נדחה, ואין בכלל צד כזה, והכל בא על מקום רבי שלום. או שלא, יש דעה כזאת, אולי נדחתה, אולי הגמרא לא מסכימה לה, אבל צריך להיות גם בה איזשהו סוג של היגיון. אז בואו נראה, נסה להיכנס עכשיו עוד פעם, לשאלה, למה באמת הגמרא דוחה את זה? כן, אז רב חיסדא אומר, אז אנחנו כרגע מעמידים את זה על המקרה הראשון בגמרא. קידושין לאחר למד, בא מישהו וקידש אותה, השני קידש אותה אחרי שבוע, שמואל אומר, היא מקודשת לשני לשלושה שבועות. אחרי זה פוקעים קידושי השני, והיא חוזרת להיות מקודשת לראשון. אוקיי? זה מה שמופיע בגמרא. למה הרב חיסדא אומר שזה לא יכול להיות? ואז נראה האם אפשר לחלוק את זה, נכון? זה בעצם מה שאני מחפש. האם תיתכן עמדה אחרת? האם הסתם הדגמרא יכול לסבור אחרת? בוא נראה, למה הרב חיסדא חושב שזה לא יכול להיות? מה בעצם הנימוק שלו? אז לכאורה הוא מניח בעצם, וככה רואים גם בחלק מהמפרשים, את העיקרון שקדושת הגוף לא פוקעת, לא קדושת הגוף, אלא מציאות הלכתית, לא יכולה להשתנות בכדי, בלי סיבה. כן, זה מקור הדברים, בעצם זה גמרא בנדרים בדף כ"ט, איפה שנמצא הרן על קלטה קניינו. זה בדיוק בסוגיה שם. והגמרא שם מדברת מה קורה אם מישהו מקדיש בהמה, בקדושת הגוף, לשבועיים. ואחרי זה מתפוגג. או הוא מקדיש בהמה בתנאי. בתנאי שירד גשם מחר, או אם ירד גשם מחר אז היא כבר לא תהיה קדושה, או משהו כזה. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא מחלוקת, אביי וברפדה, ולהלכה אנחנו פוסקים כמו ברפדה, שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. מה זאת אומרת? יש לך קדוש, הדבר הזה קדוש בקדושת הגוף, אחרי שבועיים, אז הוא נשאר קדוש לתמיד. בשביל להפקיע קדושת הגוף, דרוש מעשה. למשל, להקריב את זה. כן? דרוש מעשה. אבל בכדי, סתם ככה, בלי מעשה, לא יכול להיות שתפקע קדושת הגוף. עכשיו, התפיסה המקובלת, וככה גמרן משתמע ממנו שמה, למה באמת זה לא יכול להיות? אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שבהלכה רואים שההתייחסות לחלויות זה כמו איזשהו סוג של מציאות. ולכן עקרון הסיבתיות חל על חלויות, זאת אומרת, אין קלטה קניינו, כל הרעיון בעצם בא מתוך ההסתכלות הזאת. גם כאן בעצם כתוב אותו דבר. אתה רוצה שהקורבן פתאום יפסיק להיות קדוש? איך זה יקרה? מה, סתם מעצמו, פתאום, בלי סיבה? יש עקרון סיבתיות. קרה שינוי במציאות, צריכה להיות סיבה שחוללה את השינוי הזה. אם לא הייתה סיבה, השינוי הזה לא יכול לקרות. אם אתה תעשה איזשהו מעשה, מעילה, אולי מוציאה את הדבר מקדושתו, לא משנה, אז אתה יכול להגיד שהקדושה תפקע. כי המעשה הוא הסיבה שהפקיע את הקדושה. אבל צריכה להיות סיבה. תוצאה כזאת, שינוי במצב ההלכתי, לא יכול להתרחש בלי שיש סיבה שמחוללת אותו. מסיבה ברילטיים. לכן הרן נכנס שם לקלטה קניינו, וכל זה הכל באותה סוגיה. עכשיו, הרן שם גם כותב שאותו דבר, לכן גם קניין הגוף לא פוקע בכדי. אני לא יכול להקנות לך חפץ בקניין הגוף לשבועיים. נכון? כי אם זה שלך, זה יהיה שלך. איך פתאום זה יפסיק להיות שלך ויחזור להיות שלי? אלא אם כן, תעשה מעשה. מה זה המעשה? תמכור לי את זה בחזרה. אז אין בעיה. אבל אם אני רוצה מראש להקנות את זה לשבועיים, אין דבר כזה. קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. קדושת הגוף זה פשוט, התפיסה היא שקדושת הגוף זה איזשהו סוג של מציאות. ומציאות לא משתנה בלי שיש סיבה שמשנה אותה. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אז גם אצלנו כנראה הגמרא מניחה, רב חיסדא, מניח שאם קידושי השני חלו, אחרי שבוע אתה קידשת אותה, עכשיו זה שלושה שבועות היא אשתך. איך אחרי שלושה שבועות פתאום היא תפסיק להיות אשתך? אם אתה נותן לה גט, מתן הגט הוא פעולה, זה לא בכדי, שמפקיעה את הקידושים. אבל אם לא הייתה פעולה, בכדי, סתם ככה שהקידושים יפקעו, אין דבר כזה. קידושים זה כמו קדושת הגוף, זה לא יכול לפקוע בכדי. אוקיי? זאת בעצם הטענה, כמו קניין, כמו כל דבר. אז הטענה בעצם זה שמה שמפריע לרב חיסדא ליישם את מחלוקת רב ושמואל על המקרה הראשון במשנה, זה שבעצם מה ששמואל אומר סותר את העיקרון שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. כן? אם האישה הזאת מקודשת למישהו, לא יכול להיות שפתאום הקידושים מתפוגגים, בלי ש... קרה משהו, מישהו מת, נתן לגט, משהו כזה. קונה את עצמה בשתי דרכים, או במיטת הבעל או בגט, כן, זה המשנה אומרת. אז אלה המעשים שיכולים להפקיע את הקידושין, או לפוגג את הקידושין. אבל סתם ככה בכדי זה לא יכול לקרות. זה כנראה מה שמפריע לרב חיסדא. אבל זה לא פשוט. ולכן כל הזמן תזכרו, אני מחפש כל הזמן, האם יכול להיות רציונל לגישה שלא מקבלת את זה? זאת אומרת, אלה שחולקים על רב חיסדא, אז אני מנסה לראות למה הסברה הזו של רב חיסדא לא הכרחית. או איך אפשר לומר...
קדושה יכולה להתפוגג
לבד. מה?
יכולה להתפוגג. איזושהי קדושה יכולה להתפוגג.
כן, עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. יש, כאשר הקדושה, נגיד אני אנסח את זה כך, יש גמרא בביצה, בדף למד, הגמרא מדברת שם על קדושת עצי סוכה. מה זאת אומרת? כשאני, הרי עצי סוכה הם קדושים, החג להשם, הפסוקה להשם, אסור לעשות בהם שימוש וכו', ופשוט זה דין דאורייתא. לא מוקצה דרבנן, זה דין דאורייתא. עכשיו, הגמרא דנה שם, האם אפשר להתנות על קדושת עצי סוכה?
מה להגיד?
להגיד שאני שם אותם בסוכה, בתנאי שהם לא קדושים. אני רוצה להמשיך, אפשרות להמשיך להשתמש בהם. אז הגמרא מביאה בזה מחלוקת. שואל הרשב"א, שם בקידוש, בביצה בדף למד, לכאורה, אם הגמרא אומרת, למסקנה בסוף אי אפשר להתנות על עצי סוכה, ואומר הרשב"א, אם זה כך, אז קשה על אביי בסוגיה של נדרים כ"ט, מה שהזכרתי קודם, כי אביי סובר שקדושת הגוף כן פוקעת בכדי. ברפדה סובר שלא, אביי סובר שכן. להלכה פוסקים כמו ברפדה. אבל אביי סובר שקדושת הגוף כן פוקעת בכדי. אז שואל הרשב"א, אז למה הגמרא בביצה אומרת שאי אפשר להתנות על עצי סוכה? אוקיי? עכשיו הרשב"א כמובן מניח שקדושת עצי סוכה זה ממש קדושה, בחפצה. התפיסות המקובלות שזה רק איסור שימוש, זה לא באמת, ואז זה לא קשה בכלל. כי הקדושה בחפצה זה מציאות. מציאות לא יכולה להתפוגג מעצמה. אבל, 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 אבל חובות על הגברה יכולות לחול לזמן קצוב. אין עם זה בעיה עקרונית. אבל הרשב"א מניח שזה ממש קדושת הגוף. זה בחפצה. ואז הוא שואל את השאלה הזאת, לא משנה, הוא עונה את מה שהוא עונה. אני שואל על הרשב"א, תמטיק שלמדתי אותו. הרי קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, מובאים לזה שתי השלכות, בנדרים בדף כ"ט. השלכה אחת, זה שאפשר להתנות עליה. השלכה שנייה, זה שאי אפשר לעשות אותה לזמן קצוב. אי אפשר להתנות עליה ואי אפשר לעשות אותה לזמן קצוב. שניהם זה נקרא פקיעה בכדי. כי אתה עושה תנאי, אתה בעצם מפקיע את הקדושה רק מכוח דיבור, אתה לא עשית שום פעולה. אז זה נקרא בכדי. או אם אתה עושה את הקדושה לזמן קצוב, זה גם כן, זה פוקע אחרי הזמן, בכדי. אלה שתי ההשלכות. עכשיו, בקדושת עצי סוכה, הרשב"א טוען שהדיון, האם אפשר להתנות או אי אפשר להתנות את קדושת עצי סוכה, תלוי בשאלה האם קדושת הגוף פוקעת בכדי או לא, לכן הוא מקשה על הבית. אבל אם זה היה כך, אז איך אתה מסביר את זה שאחרי 8 ימים קדושת עצי הסוכה פוקעת? זה גם כן, הזמן קצוב. ואם אתה מניח שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי גם בעצי סוכה, נו, אז איך אחרי 8 ימים זה פוקע? על כורחנו שהרשב"א לא צודק, וזה לא באמת קדושת הגוף בחפצה, זה רק צורת ביטוי. אסור להשתמש בעצי הסוכה. ולא שבאמת זה קדושת הגוף, אבל הרשב"א לשיטתו, שסובר שזו קדושת הגוף ממש, אז הוא אומר, אז להתנות אי אפשר, אבל גם אתה מסכים שאחרי 8 ימים, כבר אין איסור של שימוש בעצי סוכה. אז מה אתה אומר על זה? נו, מה אתה אומר? מה אפשר לענות בשם הרשב"א? תראה, בוא נגיד שהקדשתי קורבן ואחרי שבוע הקורבן התעדה. לא, הוא קרב זה משהו אחר, זה מעשה. הוא התעדה, לא יודע, בא איזה מישהו הוקוס פוקוס, ידע את הקורבן. אין, לא קיים פה, הבהמה לא קיימת. התפזרו המולקולות שלה לכל עבר. אוקיי? עכשיו, ברור שאין פה שום דבר קדוש יותר, נגמר, זהו. בדיוק. זאת אומרת שהעובדה שהוא היה קדוש לשבוע לא אומרת שהקדושה פקעה. קדושה פוקעת פירושו שאותו חפץ עצמו שהיה קדוש מפסיק להיות קדוש. אבל כאן מה שפקע זה לא הקדושה, מה שפקע זה החפץ. אוקיי? אותו דבר בסוכה. אחרי 8 ימים אין קדושה בעצי סוכה. למה? ושאחרי 8 ימים זאת לא סוכה, זה פרגולה. פרגולה לא קדושה. מה שפקע זה החפץ, לא הקדושה של החפץ. זה לא בעיה. בעצם הקדושה היא קדושה עולמית. כל עוד יש את החפץ, אז הוא קדוש לעולם.
ואם באמת הסוכה תפתר
כאילו שנה קדומה? לא, לא. היא לא תהיה קדושה. בגלל שהיא לא סוכה.
סוכות הבא.
לא, סוכות הבא זה משהו אחר. יכול להיות שאחרי שזה כבר פקע זה סוכה חדשה. לא בטוח. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, החפצים כולם קיימים, העצים קיימים, אבל העצים האלה הם פרגולה, הם לא סוכר. ולכן זה לא מאיים על הרשב"א, הרשב"א לא רואה פה בעיה עם זה שלכאורה קדושת הגוף פקעה פה בכדי. היא לא פקעה בכדי, הגוף פקע בכדי, לא הקדושה שלו. זה כמו, למשל, הגמרא, כן, יש סתירה בין פרשת מטות לפרשת משפטים. לגבי עבד נרצע. אם העבד לא רוצה לצאת, אז רוצאים את אוזנו ועבדו לעולם. כך כתוב פרשת משפטים. פרשת מטות כתוב שהוא יוצא ביובל. אז לעולם הוא ביובל. זה גמרא בקידושין אומרת לעולמו של יובל. מה זה לעולמו של יובל? זאת אומרת, לעולם או ליובל? מה זה משחקי מילים? אז זה ראיתי פעם במאמר של אינשקה, פה מהמחלקה לתלמוד. הוא כתב את זה בגיל 19, אגב. בחור גאון. הטענה שלו הייתה, זה שאיך באמת מיישבים את הסתירה בין ועבדו לעולם לבין שהוא יוצא ביובל? מה זה ועבדו לעולם? שיש לו קדושת הגוף. זאת אומרת, יש לו בעלות על הגוף. זה נקרא, זה מה שראינו ברן קודם. בעלות על הגוף לא יכולה להיות לזמן. בעלות עולמית היא בעלות על הגוף. בעלות לזמן קצוב זה בעלות על פירות. זכויות שימוש. זה לא בעלות על הדבר עצמו. בעלות על הדבר עצמו לא יכולה להיות לזמן קצוב. אוקיי? עכשיו, מה קורה אם יש דבר שקנוי לי לזמן קצוב בגופו? אם התורה רוצה להגיד לי שעבד נרצע, הוא קנוי לי בקניין הגוף לזמן קצוב. איך היא אומרת את זה? היא אומרת, ועבדו לעולם, במובן הזה קניין הגוף, אבל הוא יוצא ביובל.
אז זה שעבדו לעולם זה לא באמת זמן, זה...
זה סוג של קניין, בדיוק. אם היא הייתה אומרת, רק ועבדו לעולם, הייתי מביא זה קניין הגוף לתמיד. אם היא הייתה אומרת שהוא יוצא ביובל, הייתי מבין, זה קניין פירות. אז בשביל להגיד לי זה קניין הגוף, לזמן, היא צריכה להגיד לי את שתי הפרשיות. הוא קנוי לעולם, במובן שהוא כולו שלי, אבל הוא יוצא ביובל. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, שנגיד שאני מכרתי לך קרקע לעולם, לגמרי, גופה, הכל, הכל שלך. אחרי שבוע אתה מוכר את זה למישהו אחר, או בא המלך ומפקיע אותה ממך. זה סותר במשהו שהקרקע הייתה שלך עד אותו רגע? למה? הרי זה לזמן קצוב. איך יכול להיות שקניין הגוף היה לזמן? קניין הגוף ביסודו, כשהקניתי לך את זה, זה היה קניין לעולם. זה שפתאום בא המלך ולוקח ממך, זה לא בגלל שהזכויות מראש היו זכויות שקצובות בזמן. הזכויות שלך היו לגמרי עברו אליך. הן עולמיות. בסוף בא המלך ומפקיע ממך, בסדר, זאת זכותו. אבל אם הייתי מוכר לך מראש, זכויות רק לשבוע, זה לא קניין הגוף. אבל פה אני מכרתי לך זכויות מלאות, זה קניין הגוף, והמלך בא ומפקיע ממך. הגמרא אומרת שיובל זה הפקעת הדמלכה. מה זאת אומרת? בדיוק, אני מכרתי לך את זה, זה לא רק קניין הגוף, זה גם לעולם, זה באמת לעולם. מכרתי לך את זה לעולם. כן, בדיוק, אם היובל פקע, למשל זה ימשיך, בדיוק. זה שהיובל מגיע ומפקיע, זה לא אומר שהמחירה מראש הייתה לזמן קצור. המחירה הייתה עולמית. המלך בא והפקיע. מלך מלכו של עולם במקרה הזה, לא משנה. היובל הוא הפקעת הדמלכה. לכן זה קניין הגוף לזמן. וזה המשמעות של עבד. העבד הנרצע באמת קנוי לי לעולם. זה לא רק ביטוי מטאפורי כדי להגיד לי שזה קניין הגוף. לא, זה קניין לעולם. רק שיבוא היובל, היובל המלך יפקיע אותו ממני, אז מה? אבל זה לא סותר את העובדה שהוא היה קנוי לי בגופו לעולם. זה המשמעות של מה שאינשקה שם אומר. וזה לא סתם משחק מילים, קניין הגוף אבל לזמן קצוב. לא, כל עוד זה היה קניין הגוף זה גם היה עולמי. זה לא קניין שתחום בזמן. זה קניין שביסודו, כשהחלתי אותו, החלתי אותו לעולם. רק כשיגיע היובל, מפקיעים, כמו שהמלך יכול להפקיע דבר שהוא שלך. אוקיי, זאת בעצם הטענה. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאין מניעה שמציאות כלשהי תפקע אחרי זמן מסוים. מה שלא יכול להיות, זה שכשאני מכיל אותה ואין שום דבר שמפריע, היא פתאום תתפוגג מעצמה אחרי זמן קצוב. אבל מה יקרה אם יש משהו שמפריע לדבר? למשל, במקרה שלנו, וזה במקרה שלנו, כי לשם אני חותר, אני קידשתי את האישה אחר לאמן, אוקיי? אז בעצם הקידושין האלה, אם לא היה בא השני, הייתה נהיית אשתי אחרי לאמן, נכון? בעצם יש פה כבר קידושין עליה, בעוד 30 יום היא כבר אשתי. עשיתי כבר את הפעולה, הפעולה כבר חלה עקרונית, בעוד 30 יום זה יהיה בפועל. נכון? עכשיו, בא בן אדם ומקדש אותה. בהחלט היה מקום לומר שהוא מקדש אותה רק לשלושה שבועות, כמו שאומר שמואל. מה עם קדושת הגוף שלא פוקעת בכדי? לא רלוונטי. אם
היא... זה לא אותה אישה, מה?
לא, כי מראש התחום שבו היא הייתה פנויה היה רק לשלושה שבועות. אז הוא קידש אותה על משהו שתחום על ידי משהו חיצוני. אין, זה בסדר, אז הוא יכול להיות תחום. אם הוא היה מקדש אותה בלי שיש שום מניעה, ופתאום עכשיו אחרי שלושה שבועות זה יתפוגג, זה לא יכול לקרות. אבל אם יש משהו חיצוני שתוחם את הקידושין של השני, אז לא צריכה להיות מניעה עקרונית לזה שהקידושין יחולו אחרי שלושה, יחולו רק שלושה שבועות. אחרי שלושה שבועות הם לא יפקעו, הם אף פעם לא היו. כי האישה בכלל הייתה אשת, תסתכל על כל ציר הזמן ביחס לאישה, אז האישה פנויה לשלושה שבועות ויש את איש מאות שלושה שבועות והלאה. עכשיו אתה בא ומקדש אותה, מה פנוי לקידושין? רק השלושה שבועות הקרובים פנויים לקידושין. אז אתה קידשת אותה לזמן הזה שהיא פנויה. זה לא שאחרי שלושה שבועות הקידושין שלך פקעו. הקידושין שלך מראש לא היו על כל ציר הזמן, כי היא לא הייתה פנויה על כל ציר הזמן. יש משהו שעוצר. מה?
למה
שאתה חזק מזה, בסדר? לא, עוד פעם, אני לא אומר שזה הכרחי מה שאני אומר. אני טוען שזה לא מופרך. לא מופרך. שמואל, רב חיסדא אומר שלא. אני אומר, בוא ננסה להבין האם אפשר להגיד אחרת. אפשר להגיד אחרת. במקום שבו יש משהו חיצוני שתוחם את הקידושין שלך, שלא נותן להם להתפשט על פני כל ציר הזמן, אז אין מניעה עקרונית שהם יהיו לזמן קצור.
אני צריך לראות אבל שלאחד יהיה יותר כוח מהשני, אז נגיד במלך וקרקע, אז יש את הקניין הגוף שלי, יש את הקניין הגוף של המלך, מלך יותר גדול מבן אדם.
לא, זה הסיבה למה הוא יכול להפקיע. אבל אני לא שואל למה הוא יכול להפקיע. אני שואל אחרי שהוא יפקיע. האם הקניין עד השלב שהוא יפקיע היה קניין הגוף?
כן.
השאלה שלי זה לא האם המלך יכול להפקיע. הוא יכול להפקיע. יש לו יותר כוח מאשר לי, מאשר לבעלות שלי. זה בסדר. רק השאלה אם אחרי שהוא יפקיע, הבעלות שלי נחשבת כבעלות על פירות ולא על גוף. היא הייתה לזמן קצוב. התשובה שלי היא לא. בגלל שרק במקום שבו הבעלות מראש היא לזמן קצוב, אז זה בעלות על פירות, זה לא בעלות על גוף. אבל פה הבעלות הייתה באמת מלאה, גם על פני כל ציר הזמן וכל הסביבות. רק המלך בא ומפקיע.
גם פה
באישה,
אני מתכנס שאלים, ואם עכשיו, פועל אין שום
נתקור
לבד
העובדים. מי? של הראשון?
של השני.
של השני, כן, נכון. אבל רק לשלושה שבועות. למה? כי אחרי שלושה שבועות היא פשוט לא פנויה לקבל קידושין, היא כבר אשת איש.
זה שם השבועה,
כאילו
מתה,
כן, נכון. אין פה אישה שיכולה, אין לה יד לקבל קידושין, היא לא פנויה. אז זה לא שהקידושין שלך פקעו אחרי שלושה שבועות. הם מראש חלו רק לשלושה שבועות.
אתה אומר, יש לי מבטא כבר, אנחנו לא מכירים דבר כזה, כתובן. אנחנו יודעים שדבר חיתוני שיכול לשבור את הקידושין זה או מוות או גט.
לא, או שהיא לא פנויה. אם אתה עכשיו תנסה לקדש אישה שהיא, לא, שהיא אשת איש, זה יחול?
לא.
יפה, עכשיו האישה הזאת היא אשת איש. איך אתה יכול לקדש אותה אם היא אשת איש? הרי אשת איש מאחרי לעמד יום והלאה. זה מה שאני אומר, בשביל להפקיע את הקידושין שלך צריך או מוות או גירושין. אבל כאן הטענה שלי זה שלא מפקיעים את הקידושין שלך. הם לא היו שם, היא לא אשת איש, היא אשת איש, היא לא פנויה. אתה לא יכולת לקדש אותה מעל המדיון בעלו. לא, אני לא חושב, בעיניי זה בהחלט יכול להישמע. אני אביא לך דוגמה, הבאתי דוגמה מהגמרא בקידושין בדף זין. תראה פה. זין עמוד א'. אמר רבא, התקדשי לי לחציי מקודשת. חצייך מקודשת לי אינה מקודשת. אותי מעניין המקרה השני. אני מקדש חצי אישה. אמר לה, הבא אל הרב, מה יש לך חצייך מקודשת לי? ולמה מקודשת? אישה אמר רחמנה ולא חצי אישה. החנמי, איש אמר רחמנה ולא חצי איש. אז מה ההבדל? למה זה אפשרי וזה לא? אמר לה, אחי, אשתה, את עמיתת לבית רי לא חזיה. לא יכולה להיות אישה של שני בעלים. אלא גברה, מי לא חזי לבית רי, אבל בעל של שני נשים כן יכול להיות. ואחי כאמר לה, איבאינה למין סבחרית הנסיבנה. אמר לה, עם ארזוטרה, עכשיו זה בשקשור לעניין. אמר לה, עם ארזוטרה, אמר להם ארזוטרה ברי דרב מרי לרבינה ונפשתו לה קידושי בכולה קידשתי חצי אישה והחצי הזה התפשט על כולה למה? מילותניה האומר רגלה של זו עולה תהה כולה עולה אבל כשאני מקדיש חצי בהמה, הקדושה מתפשטת בכל הבהמה. אז גם מי שמקדש חצי אישה, ויש כאן זה הראשונים והאחרונים כבר מדברים על זה, שיש פה השוואה בין קידושי אישה לבין הקדשה של בהמה, זה לא סתם נקרא קידושין. יש פה איזשהו מימד של הקדשה, וזה, נעזוב את זה כרגע, אז זה מה שהגמרא משווה פה, אוקיי? שהקדושה תתפשט בכולה, אתה כבר רואה את הדמיון אלינו. אני מדבר עכשיו על הקידושין של השני, שהתפשטו מעבר לשלושה שבועות שהוא קידש אותה. זה על פני ציר הזמן, לא על פני האישה, אבל זה הרעיון. ואפילו למען דאמר, אין כולה עולה, שמה יש מחלוקת לגבי מי שמקדיש רגל של עולה. אני מילה, איך אתה מקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו? אבל מקדיש, זה רגל. אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הביא כולה עולה. אז כולה תהיה עולה. אז זה הקושייה. אז קשה, למה אתה אומר שמקדיש חצי, מקדש חצי אישה, היא לא מקודשת? תהיה מקודשת וזה יתפשט על כולה. אומרת הגמרא, מי דמי? הטעם בהמה. הכה דעת אחרת. כשאני מקדיש בהמה, אז אני מקדיש רגל של בהמה. עכשיו, זה מתפשט על כל הבהמה, או דבר שהנשמה תלויה בו, לב, נגיד, כן? אז זה מתפשט על כל הבהמה. למה? כי אין שום דבר שיעצור את ההתפשטות. הבהמה היא לא דעת, אין לה מעמד, זה חפץ, אוקיי? אז אם הקדשתי חצי מהחפץ, זה מתפשט בכולו. אבל באישה, נגיד שאני קידשתי חצי אישה, החצי השני של האישה שייך לה. היא הבעל הבית עליו, והיא ישות משפטית, זה בן אדם. עכשיו, איך זה יכול להיות שמה שאני מקדיש חצי מתפשט על הכל בלי שהיא מאפשרת את זה, הרי זה שייך לה. לא, אני לא מדבר כרגע במוזכי בעלות, כן, שייך לה, אלא רק מטאפורית, אוקיי? אז לכן זה לא יכול להתפשט, כי יש משהו אחר שעוצר אותו. ובמקרה כזה, מה זה אמור להיות? אז החצי יהיה קדוש, מקודש. זה לא יתפשט על, על החצי האחר, כי יש משהו שעוצר אותו, דעתה של האישה. אוקיי? הלא דמיה, אומרת הגמרא, אלא להדה אמר רבי יוחנן, בהמה של שני שותפים, הקדיש חציה וחזרו לקחה והקדישה, קדושה ואינה קרבה ועושה תמורה ותמורתה כיוצא בה. כן? יש לי בהמה של שני שותפים. הקדשתי חצי, את החצי שלי, חצי שלך וחצי שלי. הקדשתי את החצי שלי. מה הדין? חצי קדוש, זה לא מתפשט. למה זה לא מתפשט? כי יש דעת אחרת שמעכבת, אתה לא, זה לא יכול להתפשט, זה לא הכל בידיך, יש פה דעת אחרת שמעכבת. זאת אומרת, מה אני רואה כאן? בדיוק הדגמה למה שאני דיברתי קודם. אם אני הייתי מקדש אישה ל-30 יום, זה היה מתפשט על כל ציר הזמן, אין? זה לא פוקע בכדי, ברור. אבל אם האישה הזאת כבר יש את איש אחרי למד יום, יש שותף אחר כביכול באישה. שותף על פני ציר הזמן, זה לא חצי אישה. למה? על פני ציר הזמן, אז מה? אגב, גם חלוקת שותפות, איך הגמרא אומרת, פרק השותפים בנדרים. איך עושים חלוקת שותפות? נגיד שנינו שותפים בבהמה. אז אתה תשתמש בשתי הרגליים האחוריות ואני בשתי הרגליים הקדמיות? אי אפשר. מה עושים? אתה משתמש ביום ואני משתמש ביום. זאת אומרת, חלוקה של שותפות בדרך כלל נעשית על ציר הזמן. זה בסדר גמור. אז חלוקה על ציר הזמן זה אותו דבר כמו חלוקה של החפץ.
אז חלוקה של ציר הזמן זה רק כלפי חפצים, לא כלפי אישה.
למה? לא משנה. לא, לא. עזוב את הדעת אחרת. זה בדיוק מה שאני טוען. לא, זה בדיוק מה שאני... עזוב את הדעת אחרת כרגע. דעת אחרת זה בדיוק הנקודה. על זה אני מדבר. אבל כרגע, לולא הייתה דעת אחרת. אז מה היה קורה פה?
חצי חצי.
חצי חצי. זאת אומרת, אתה בעלים שלה עד 30 יום, ואני בעלים שלה 130 יום בעלה. כאן לא הייתי אומר שתתפשט הקידושין עד סוף, עד סוף הזמן, עד סוף ציר הזמן. למה? כי יש דעת אחרת שעוצרת את זה, נכון? במקרה הזה זה לא דעתה של האישה, כי האישה מתרצה. אין בעיה, אז היא לא מעכבת. אבל יפה מאוד שהיא מתרצה, אבל אני הבעל שלה. לא 30 יום, ואני מעכב. אז במקרה כזה, גם אם אתה אומר שהקידושין לא פוקעים בכדי, זאת אומרת אם קידשתי אישה לשבוע, זה יתפשט על כל ציר הזמן עד סופו, זה נכון כשאין שום דבר אחר חיצוני שמעכב את ההתפשטות הזאת. אבל אם יש משהו שמעכב את ההתפשטות הזאת, אין מניעה שזה יחול רק לשבוע, ואחרי שבוע, מה שקרה, קרה. זה בעצם הטענה. לכן אני טוען שמה שרב חיסדא אומר לא הכרחי. רב חיסדא אומר, זה לא פוקע בכדי. אין בעיה, זה לא יפקע בכדי, אז מה? זה לא פוקע בכדי, זה פשוט מראש לא חל מעבר ל-30 יום. זה לא צריך להיפקע, לפקוע, אוקיי? אז זה מזכיר, כן, מה שכתבתי פה, אנטרופיה. יש יש כלל בתרמודינמיקה, שמערכת לא נהיית יותר מסודרת מעצמה. שואפת לבלגן. זאת מערכת לא יכולה להפוך ליותר מסודרת סתם כך. ואם מערכת מסוימת אתה רואה שהיא הופכת להיות יותר מסודרת, בדיוק, יש משהו שמעורב שם. איזה כוח אחר מעורב בו, מה שנקרא. כן? אז זה בעצם הטענה, למה עולם כל כך מסודר, חייב להיות שיש אלוקים שברא אותו. כי נוצר פה איזשהו סדר מתוך סתם משהו נטול סדר. אז כנראה יש פה איזשהו, זה לא מערכת סגורה, יש משהו מבחוץ שמעורב כאן ומסדר את זה, משקיע פה איזה מידע, אנרגיה, לא משנה איך שלא מנסחים את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאיזשהו כלל, אנחנו אומרים, דבר כזה לא יכול להיות תחום בזמן, הוא יתפשט עד הסוף. אלא אם כן, יש יד אחרת חיצונית שעוצרת אותו, ואומרת, אתה עד כאן ולא יותר. אגב, זה ממש אנטרופיה. זאת אומרת, מערכת שנמצאת על פני קטע במרחב, היא נחשבת יותר מסודרת או פחות כאוטית מאשר מערכת שמפוזרת על פני כל המרחב. נגיד כמו גז במיכל. גז במיכל, נגיד, הרי החוק השני של התרמודינמיקה, אחד הביטויים שלו, נגיד כך שקית גז, שים אותה בתוך מיכל. עכשיו שים אותה בפינה הימנית העליונה של המיכל. עכשיו תקרא את השקית. בהתחלה כל הגז היה מרוכז בפינה הימנית העליונה, ואחרי זה הוא התפשט על כל המיכל. נכון? אבל אף פעם לא יקרה ההפך, שהגז מפוזר על כל המיכל, ופתאום כולו מתקבץ לפינה הימנית העליונה. אם אין סיבה חיצונית, בדיוק. זה החוק השני של התרמודינמיקה בעצם. זאת אומרת, זה שהגז מחולק, מקובץ כולו בפינה הימנית העליונה, זה מצב יותר מסודר, או יותר מיוחד, מאשר מצב שבו הוא מפולק בכל המרחב, בכל המיכל. ואי אפשר להגיע למצב יותר מסודר, אלא אם כן יש יד שמסדרת. אבל מי מסודר ללא מסודר, זה קורה מעצמו. אוקיי? מה? לא, ההיגיון הוא היגיון סטטיסטי. שתבדוק כמה מצבים יש, במכניקה סטטיסטית לומדים את זה. שתלמד כמה מצבים יש. נגיד, אם אתה מסתכל, תחשוב למשל על, נגיד, בוא נסתכל על כל המרחב כשרשרת של 10 תאים. נגיד, טוי מודל כזה, אוקיי? עכשיו אני לוקח 2 חלקיקים, ואני רוצה לפזר אותם במיכל. אוקיי? עכשיו אני אומר, כששני החלקיקים נמצאים בתא אחד, כמה אפשרויות כאלה יש? 10, או בתא הראשון או השני, נכון? אם הם נמצאים בשני תאים שונים, כמה אפשרויות יש? 10 כפול 9, נכון? ואם הם זהים, אז זה חלקי 2. כי אם חלקיק א' נמצא בתא 3, וחלקיק ב' נמצא בתא 5, זה אותו דבר כמו חלקיק א' ב'. אז זה חלקי 2, לא חשוב, אבל זה הרבה יותר. זה 45 במקום 10. כף 3 חלקיקים זה כבר הרבה יותר. זאת אומרת שכשהחלקיקים מרוכזים במקום אחד, זה נדיר יותר. יש פחות מצבים שמאפשרים את זה. לכן זה עם פחות אנטרופיה. מספר המצבים ששקולים למצב המקרוסקופי, לוג שלהם זה האנטרופיה. בהגדרה המכניקה הסטטיסטית. לוג של מספר המצבים. מספר המצבים, אז אנחנו רואים לוג בשביל הנוחיות, אבל מספר המצבים שמקבילים לתיאור ששני החלקיקים נמצאים בתא אחד, זה האנטרופיה של המצב הזה. בסדר? אז אם יש המון מצבים שמקבילים לחלקיקים שמפולגים בכמה תאים, אז זה אומר שהאנטרופיה של זה נמוכה. זה מינוס לוג בעצם, זה לא לוג. אוקיי? זה לוג של 1 חלקי. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, שפה אני מדבר על ההתפלגות על ציר הזמן. ההתפלגות על ציר הזמן, תסתכל על זה כמו התפלגות בחלל. אם זה תחום בציר הזמן, זה מצב מיוחד מאשר אם זה מפוזר על פני כל ציר הזמן. בשביל שזה יקרה צריך סיבה. הדבר שתחום בציר הזמן צריך משהו שיעצור אותו, ולא ייתן לו להתפשט על פני שאר ציר הזמן. אחרת הוא לא יישאר תחום שם. זה בעצם אותו רעיון כמו האנטרופיה. רק על ציר הזמן במקום במרחב. אוקיי? עכשיו, יכול להיות, אני חוזר לגמרא שלנו, אז בעצם אז מה רב חיסדא רוצה? למה לרב חיסדא כל כך ברור שלא ייתכן שהקידושין של השני פוקעים בכדי? יכול להיות שמה שהוא טוען זה טענה אחרת. שהוא טוען, יכול להיות שהקידושין של השני יכולים לפקוע. השאלה איך יחולו קידושי הראשון אחרי 30 יום? זה לא הבעיה שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי, איך יכול להיות שהקדושים השני אחרי 30 יום פוקעים, או אחרי 3 שבועות פוקעים? יכול להיות שהם יפקעו. אני שואל איך יכול להיות שפתאום הראשון מקדש אותה? קלטה קניינו.
כי
הוא נכנס לבפנים. בדיוק, זאת אומרת, קודם אמרתי שאין בעיית קלטה קניינו, כשלא הגיע שני כזה באמצע. למה?
כל הזמן מרחף.
בדיוק, כי אני יצרתי חלות וזה כל הזמן מרחף, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה אמרתי שהמתן המאות יצר שיעבוד, ואני מקדש אותה בשיעבוד, בסוף הזמן אני פשוט נותן לה את השיעבוד, וזה כסף הקידושים. עכשיו אני אומר, ברגע שהיא התקדשה למישהו אחר, אז היא כבר לא, אז היא כבר יש עתיש. היא כבר לא עומדת לקידושים. ברגע שהיא לא עומדת לקידושים, הכסף שניתן מת. החלות שמעופפת מעליה מתפוגגת, לא קיימת. עכשיו הבן אדם באמצע, נגמרו לו הקידושים. אחרי 30 יום. בסדר? עכשיו אני רוצה שהקידושים של הראשון יתיישבו עליה, יחולו עליה. אין מה שיתיישב. אין מה שיתיישב עליה, כי זה יתפוגג. רק אם לא היה שני באמצע, אז אני אומר, החלות ממשיכה לרחף, או השיעבוד הוא הכסף הקידושים, כל מה ש... איך פתרנו את בעיית קלטה קניינו, לפי הר"ן, לפי הרייבד. חיסדא.
לא, לא, יוסף. באמת זה על הסיפה, ולכן אין את הבעיה.
לא, זה אותו דבר כמו הרב חיסדא. בגלל הקושי של הרב חיסדא, הרב יוסף מסב את זה על המקרה השני. אני אומר כן, רב חיסדא ורב יוסף זה אותה שיטה. רק רב חיסדא שואל את השאלה ורב יוסף עונה את התשובה. זה אותה שאלה, הסתמא דגמרא זה מי שעומד נגדם. בסדר? אז אני אומר ככה, את הסתמא דגמרא הסברתי קודם. יש פה משהו חיצוני שמעכב את ההתפשטות, ולכן הדבר הזה לא מתפשט. מה סוברים רב חיסדא ורב יוסף? הם טוענים, באמת נכון, מבחינת הקלטק, אין פה בעיה של, 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 של סליחה, של תמישת הגוף פוקעת בכדי. כי יש פה משהו שמפקיע אותה, זה תחום על ידי משהו חיצוני, אז זה יכול להיות תחום לזמן קצור. אני, מה שהם טוענים רק, זה שגם אם זה היה פוקע, הקידושים של הראשון לא יכולים לחזור ולחול, כי אין מה שיחול, הוא כבר לא בעולם, קלטה קניינו. זאת הבעיה של רב חיסדא. קודם הבנתי שרב חיסדא מוטרד מהשאלה, איך קדושת הגוף פוקעת בכדי, איך אחרי 30 יום הקידושים של השני פוקעים. עכשיו אני אומר, לא, זאת לא הבעיה. הקידושים של השני פוקעים, זה אני יכול להבין, כי יש משהו אחר שמפקיע אותם. רק אני טוען שאין משהו אחר שיפקיע אותם. כי המשהו אחר שמפקיע אותם, קלטה קניינו. אם לא היה שני, אז זה לא היה קלטה קניינו עם כל ההסברים שהסברנו קודם. אבל כשיש שני, אז קלטה קניינו, אין מה שיעצור אותו, ולכן זה בעצם ממשיך. לא בגלל הכלל שקדושת הגוף לא פקע בכדי. זה שתי אפשרויות להבין את הקושייה של רב חיסדא והתשובה של רב יוסף. האפשרות הראשונה זה מכוח קדושת הגוף לא פקע בכדי. אם היא אשתו של השני, אז זה ממשיך לנצח. אבל על זה, כמו שאמרתי קודם, יש תשובה. אולי מה שמתכוון לומר זה שאלה אחרת. יכול להיות שהיא פוקעת בכדי, אין לי בעיה עם זה, זה לא נקרא בכדי. הבעיה היא שאחרי זה לא יכול לבוא הראשון ולקדש. כמובן ממילא גם השני לא יפקע. אז ברגע שהראשון לא נמצא שם כדי לתפוס אותה אחרי 30 יום, אז הוא גם לא יכול להגביל את הקידושין שלה לשני. וכמובן התוצאה, אבל זה התוצאה, זה לא סיבה. בסדר? אלה שתי אפשרויות. עכשיו, אני רוצה להראות לך שבעצם שתי האפשרויות האלה תלויות במחלוקת ראשונים שכבר פגשנו בשיעורים הקודמים. מחלוקת ראש ורמב"ן. בשיעורים הקודמים ראינו מה הדין, נגיד, הראשון קידש אותה לאחר למד, עכשיו בא השני ומקדש אותה בתוך הזמן, אחרי שבוע. רגע, עכשיו תראה את המתקמים. יש שתי אפשרויות, זאת אומרת, בא מישהו וקידש אישה לאחר למד, בא שני וקידש אותה אחרי שבוע. מה קורה במצב כזה? מקודשת לעולם. זה מה שראינו עכשיו. מקודשת לשני לעולם. בסדר? כנראה לכולי עלמא. לפי רב זה ודאי, אבל בעצם גם שמואל לא אומר את זה על המקרה הזה. אז לכן, לכאורה מקודשת לעולם. לשני. נכון? מה קורה עם השני מת אחרי שבוע?
דיברנו על זה,
האם
הוא
מוסר
את
הכסף,
האם
הוא
צריך להחזיר?
לא, עוד לפני השאלה שצריך להחזיר. צריך להחזיר את הכסף זה מתחרט או לא משנה. אני שואל, השני מת אחרי שבוע.
מה, אם הקדושה לפעמים כהנים?
כן. מחלוקת ראש ורמב"ן. הראש טוען שלא. הרמב"ן מביא ירושלמי שאומר שכן. מה ההסבר בדעת הרמב"ן? שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות אחת, שהרמב"ן מבין שאם הקידושין של השני חלו, זה לא אומר שהקידושין של הראשון יפוגגו. החלות ממשיכה לרחף באוויר. רק היא לא יכולה להתיישב על האישה, כי היא אשתו של השני. אז אם השני ממשיך לחיות אחרי ה-30 יום, מת. הקידושין של הראשון לא קיימים. אבל אם השני מת בתוך הזמן, זאת אומרת, כשהיא מגיעה ל-30 יום, השני כבר מת, אז החלות הזאת שמחכה למעלה מתיישבת עליה. זה מה שאומר הרמב"ן בשם הירושלמי. אפשרות שנייה להסביר את זה, לא שהחלות מעופפת באוויר, אלא יש שיעבוד שנוצר כתוצאה ממתן הכסף, והקידושין של הראשון הם בעצם לתת לאישה את השיעבוד, זה כסף הקידושין, בסוף ה-30 יום. זה שתי פתרונות לבעת קלטה קניינו, מה שדיברנו על זה, נכון? אז זה יהיה הנפקמינות, הבני מילואים שראינו, אבל כרגע אני לא נכנס לנפקמינות, אלה שתי האפשרויות שראינו, איך פותרים את בעת קלטה קניינו, אוקיי? עכשיו לפי שתי האפשרויות האלה, ברור שזה הרמב"ן. הרמב"ן בעצם אומר שאם השני מת אחרי שבוע, זה לא שהראשון כבר לא בזירה. הוא באירוע. או שהחלות בעצם קידושין כבר נוצרה, והיא רק מחכה להתיישב על האישה, ואם היא פנויה ב-30 יום אז היא תתיישב עליה. או שבשיעבוד שנוצר ממתן הכסף, אחרי 30 יום אני אתן את זה לאישה ואז תיווצר חלות הקידושין. ואם היא פנויה, אז אפשר לעשות את זה, אין בעיה. לכן אומר הרמב"ן, שאם השני מת, הקידושין יחולו. אוקיי? לעומת זאת, מה הראש סובר? הראש טוען, לא, גם אם השני מת, הראשון כבר לא בזירה. מה הוא אומר? הוא בעצם חולק על שני ההסברים האפשריים בדעת הרמב"ן. כי כל אחד מהם לחוד יוביל אותנו לרמב"ן, נכון? אם הרמב"ן יכול ללכת על כל אחד משני ההסברים, אז הראש שחולק עליו כנראה חולק על שניהם. ומה הראש אומר? הראש טוען ברגע שהיא כבר אשתו של השני, החלות התפוגגה. אין חלות יותר. החלות יכולה להיות רק כאשר האישה עומדת פה לקידושין, והיא מחכה שהחלות תנחת עליה. אבל אם האישה היא אשתו של השני, ואם השני הרי יישאר חי, אז היא תישאר אשתו לנצח, אז גם אם הוא מת, זה לא משנה, החלות כבר התפוגגה ברגע שהיא נישאה לשני. לכן כשחלפו ה-30 יום, אין מה שינחת על האישה. אותו דבר עם השיעבוד, ההסבר השני של הרמב"ן. הראש אומר, יש לאישה שיעבוד להתקדש לראשון, אבל אין לה שיעבוד להתקדש לראשון כי היא נשואה לשני. אם השני יישאר חי,
אם
חייבת
לו...
אז היא חייבת להחזיר את הכסף אולי, אבל אין את השיעבוד שלה להתקדש לו כנגד הכסף שהיא קיבלה. כי בתור פנויה נוצר עליה שיעבוד להתקדש לו. אבל אם יש את איש, אין כבר, השיעבוד מת. אז אין פה, אין במה לקדש את האישה בסוף ה-30 יום. השני ההסברים של הרמב"ן לא מקובלים על הראש, נכון? זה מחלוקת הרמב"ן והראש. לענייננו, אלה בדיוק שתי האפשרויות להבין את הדיון אצלנו. מה יקרה לפי הראש אצלנו? לפי הראש, הראש הרי טוען שברגע שנישאה לשני, התפוגגה החלות, התפוגג השיעבוד, אין כלום. נכון? אז אם כך, שואל רב חיסדא, דרישת הגוף לא פוקעת בכדי. אם השני הוא בעלה, אז הוא יישאר בעלה לנצח, כי אין משהו חיצוני שעוצר את ההתפשטות של הקידושין. זה הראשון לא בזירה, זה לפי הראש. אוקיי? אבל לפי הרמב"ן זה לא נכון. כי לפי הרמב"ן יש משהו שעוצר, החלות יושבת ומחכה לנחות עוד 30 יום. או השיעבוד מחכה להינתן בתור כסף הקידושין. אז יש פה משהו חיצוני. אז לפי הרמב"ן קיימים כל הקשיים שאמרתי קודם. מה מפריע לרב חיסדא? יש משהו חיצוני שתוחם את הקידושין של השני. אז על כורחנו, מה שמפריע לרב חיסדא, זה לא שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. רגע.
לפי הראש הבעיה, איך יכול להיות, לפי הראש שהקידושים פוקעים, אז הרב חיסדא בא ואומר, איך יכול להיות שקידושי הראשון חלים אחרי 30 יום?
מתי?
לפי הראש אומר שהקידושים פוקעים, אז
הקידושים של הראשון לא בעולם.
הקידושים של הראשון לא בעולם.
אז זה ברור, רב חיסדא מיד שואל, רגע, אז אם הראשון לא בעולם, אז איך הקידושין של השני פקעו? אז הוא שואל בעצם, קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, הרי אין שום דבר שעוצר את הקידושין, אז הקידושין שהיו לזמן קצור, מה יעצור אותם? אז פה, לפי הראש, הקושייה היא, הרי קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. אבל לפי הרמב"ן זה לא בכדי, יש משהו שעוצר את הקידושין, אז אין קושי ברב חסדא להבין למה הקידושה השני פוקעים והראשון חלים. נכון?
השאלה היא למה, איך יכול להיות שהקידושים של השני בכלל פוקעים?
הבנתי. לפי הראש השאלה היא, הקידושים של השני אין מה שיעצור אותם, אז הם התפשטו על כל ציר הזמן, כי הראשון כבר לא בזירה, הראשון הוא הדעת האחרת שעוצר את זה. בדיוק, לפי הראש. אז במילה ברב חסדא, מה שהראש יסביר, זה שאם אין שום דבר שעוצר את השני, אז למה שהקידושים שלו פתאום יפסיקו אחרי 30 יום? מה עוצר את זה? הרי רק הראשון יכול לעצור את זה, אבל הראשון לא בזירה. נכון? אבל לפי הראש, לפי הרמב"ן, סליחה, הראשון כן בזירה. אז באופן עקרוני, אין בעיה להבין שהקידושין של השני מראש חלו רק עד ה-30 יום. הוא יטען הרמב"ן שהקידושין של השני, לא יכול, של הראשון, לא יכולים לחול עליה בגלל שהיא אשתו של השני. לפי הראש, הבעיה אחרי 30 יום זה שאין מה שהנחת על האישה. לפי הרמב"ן הבעיה היא, אין, לא יכול לנחות, יש מה שינחת, אבל הוא לא יכול לנחות כי יש את איש. רב חסדא אומר, אחרי 30 יום, איך יכול להיות שהיא חוזרת להיות מקודשת לראשון? זה שואל רב חסדא. יש שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות אחת להבין את זה, איך היא תהיה מקודשת לראשון, אם הראשון כבר לא בזירה? זה לפי הראש, נכון? אין מה שהנחת על האישה.
כלומר, לא פוקעים קידושה השני,
אף פעם. הקידושה השני לא פוקעים.
היא מקודשת, נקודה.
וקידושי הראשון לא חלים על זה, כי אין מה שיחול, החלות התפוגגה, שיעבוד לא קיים, אין מה שהנחת על האישה. לפי הרמב"ן יש מה שהנחת על האישה, רק הוא לא יכול לנחות, בדיוק, מבין? זאת אומרת, לפי הראש הבעיה היא אין מה שהנחת, לפי הרמב"ן יש מה שהנחת, השאלה היא, אבל הוא לא יכול לנחות כי תפוסה, יש את איש, אוקיי? עכשיו תראה את השולחן ערוך, רואים פה? כן. תראה את השם השולחן ערוך, בא שני וקידשה בתוך למדיום, הרי זו מקודשת לשני לעולם, לפי, הנה זה הדין שלנו, מקודשת לשני לעולם כמו רבי יוסף, לפי שבשעה שקידשה השני לא הייתה מקודשת, נכון? ותפסו בה קידושי שני ונעשה את השתיש. זה פשוט. ותראה את ההמשך, עכשיו זה המשפט המפתח. ולאחר ה-30 יום, כשיבואו קידושי ראשון, ימצאו אותה אשת איש. מה זה? רבן לגמרי, נכון? בעצם הראשון יש פה את הקידושין שלו, הם מנסים לנחות על האישה. אבל יש את איש, הם לא יכולים לנחות. ממש הרמב"ן, נכון? ונמצא הראשון כמי שקידש אשת איש, שאין קידושין תופסים בה. לפי הראש זה בכלל לא נכון. לפי הראש הראשון בכלל לא מקדש אף אחד, לא בגלל שיש את איש. אין פה מי שיקדש. לא אין את מי לקדש. אלא אין מי שיקדש. זה ממש הרמב"ן. עכשיו תראה מיד את ההמשך בשולחן ערוך, בסוגריים שמה. אבל אם מת השני, או גרשה תוך למד, חזרו קידושי ראשון, ולכן צריכה גט מהראשון, ויש חולקים. בדיוק. נכון, בדיוק. זאת אומרת, החלק הראשון זה לשיטתו, כי הוא הולך כמו הרמב"ן, ויש חולקים זה הראש. ומה שאני טוען זה שהראש יחלוק גם על החלק הראשון, לא רק על החלק השני. מה זה יחלוק על החלק הראשון? לא לדינה. הוא יחלוק על ההסבר של החלק הראשון. ההסבר של החלק הראשון לפי הראש, זה לא בגלל שהוא מקדש אשת איש, אלא בגלל שהוא לא מקדש, אין מי שיקדש, אין חלות, אין שיעבוד, אין פה פעולת קידושין. לפי הרמב"ן יש פעולת קידושין, רק אשת איש לא יכולה להתקדש. זאת אומרת, זה שהשולחן ערוך מביא את שני הדינים האלה ביחד, נראה שזה בגלל שיש קשר ביניהם, הוא תופס ממש כמו הרמב"ן. בטיב קידושין על השולחן ערוך זה הגט פשוט. יש טיב גיטין וטיב קידושין. זאת אומרת, לאחר 30 כשיבואו קידושי ראשון וכו', זה לשון הרמב״ם. ודייקו מלשון זה, דהרמב״ם סביר עלי כי הירושלמי, הירושלמי זה שהביא הרמב״ן. הירושלמי זה המקור של הרמב״ן. דאימת השני או שגרשה חלו קידושי הראשון. כמו שכתב הרמ"א כאן. זה בדיוק הדיוק הזה.
אז גם הרמב״ם סביר.
אבל רואים, בטיב קידושין, רואה שיש קשר בין שתי ההלכות האלה בשולחן ערוך, שאחת תלויה בשנייה. בשולחן ערוך מביא את שתי ההלכות. בטיב קידושין שם לב לזה ששתי ההלכות האלה נובעות מאותו שורש. בגלל שאתה סובר כמו הרמב״ן, שאלת אותי קודם מה ההשלכה. ההשלכה היא מחלוקת הרמב״ן והראש. שאלת מה ההשלכה, איך מבינים את קושיית רב חסדא. ההשלכה היא... בדיוק. לגבי רב חסדא עצמו אין נפקא מינה, כי אם הוא לא מת, היא תישאר מקודשת לשני, אבל מסיבות שונות. איפה כן תהיה נפקא מינה? אם הוא מת. בסדר? זה הנפקא מינה, מחלוקת הראש והרמב״ם. עכשיו, כל הסיפור הזה אני אעצור כאן, כי זה אני צריך לסיים, רק בהערה. כל התמונה הזאת שתיארתי כאן, בעצם מחדדת אולי הרבה יותר את מה שאמרתי גם בשיעורים הקודמים, שכל הסיפור פה בעצם זה לראות את החלויות כסוג של ישים, מציאויות. ולכן הוא מרחב באוויר, הוא נוחת, צריכה להיות סיבה שעוצרת אותו, סיבה שמחוללת אותו, קלטה קניינו, הוא לא... כל זה ממש, זה שפה שמתייחסת לחלויות כישים קיימים, כמו ישים פיזיקליים. יש סיבתיות וזה, ואם הוא נחת, אז מה העיף אותו משם ומה לא? זה לא הגדרות משפטיות, צפות, אלא זה סוג של מציאות. כל הסיפור הזה פה מאוד מחזק את, 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 את צורת ההסתכלות הזו. זה התפיסה המטאפיזית של ההלכה. עכשיו, מה שאני ארצה לעשות בשלב הבא, זה להמשיך את אותו טיב קידוש, אם אתה רוצה להסתכל בו, זה מומלץ. טיב קידוש על השולחן ערוך, באבן העזר סימן מם, סעיף קטן וו. וו של טיב קידוש. זה מופיע בפרויקט השו"ת, זה מופיע ב... הוא קצת ארוך, אבל אחרי שהוא עושה את הזיהוי הזה, הוא מערער עליו. הוא אומר, זה לא זיהוי הכרחי, וכדי להבין את הערעור שלו, צריך קצת להיכנס לסוגיה שעליה דילגנו, מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. לגבי אם דיבור מבטל דיבור, אז אני בפעם הבאה אני אדבר קצת על המחלוקת הזאת, לא ממש ניכנס אליה, אבל עד כמה שצריך, ואז נעבור לטיב קידושין כדי לראות מה, איך הוא מנתק. אנחנו מציע לנתק את הזיקה בין שתי ההלכות האלה.
שבוע הבא אני לא נמצא.
אה, כן?
סיור עם המעבדה.
אה, אוקיי, אתה היחיד פה בשיעור, כי היהודי הזה ישן, לא איתנו. טוב.
ועוד שלושה שבועות גם אני נמצא.